ערב טוב, מוצאי שבת קודש, פרשת חיי שרה, ליל כ"ה חשוון תשפ"ב. נושא השיחה, האם שמענו את הצד השני? קודם כל אני רוצה להודות לאותן פלטפורמות בתקשורת שמוכנות להביא אותי לפעמים לשמוע את הצד השני, אבל זה לא תמיד ניתן לי, והרבה יותר קל לי, בתירות הרבה יותר גבוהה, להופיע בערוץ היוטיוב האישי שלי, שנקרא הרב יואב אלון, וכן בלייב 528, L-I-V-E 528, שהוא מחוסן יותר מפגיעות של הממסד, ולאלה שאין להם אפשרות ביוטיוב, יש את קו השמע שלי, 03-6888-667, קו הצד השני. אני פונה כרגע לאותם אלה שאצלהם הדעה הרווחת היא כך. הקורונה זה מגפה מאוד קשה, מתפרצת שוב ושוב, החיסונים זה מה שהציל את המצב. הממשלה, משרד הבריאות, עם כל הביקורות, אבל אחרי הכל תפקדו פחות או יותר בסדר. כמעט ואין תופעות לוואי. מצד שני, הלא מחוסנים מתים כמו זבובים. כמובן, באשמת מפיצי הפייק ניוז שהפחילו אותה. סומכים על קו הקורונה, הקו בשליטת משרד הבריאות של הציבור החרדי, סומכים על משרד הבריאות, והעיקר העיקר, סומכים על גדולי התורה. גדולי התורה אמרו להתחסן, אפשר לסמוך על זה כמובן, יותר מזה, מצווה ללכת להתחסן, ועשית ככל אשר יורה. ועכשיו בני החמש על הפרק, ילדים קטנים שלא עשו דבר, ואם גדולי התורה יבואו ויגידו לשלוח אותם להתחסן, אז הולכים לחסן אותם. מנגד, מה אומרים אנשי הצד השני? החיסונים מאוד מסוכנים, גם על פי מה שכבר קרה עד עכשיו, וגם מה שחס וחלילה צפוי לעתיד. הנתונים שאתם שומעים הם נתוני שקר. איך זה יכול להיות? משרד הבריאות ישקר? כן. הסיבה שהכל תחת מאפיה אחת גדולה. מאפיה ששולטת במשרדי הבריאות של רוב מדינות העולם, דרך משרד הבריאות העולמי. הם אלו שהפיצו את הווירוס, עכשיו זה כבר כמעט מוכח לגמרי כשהתפרסמו האימיילס של דוקטור פאוצ'י. הכל הולך על פי אינטרסים שלהם, אינטרסים כספיים וגם הרבה הרבה יותר מזה. עכשיו מתחילים עם מגפה תקשורתית על בני החמש, רוצו לחסן אותם. הכל נקבע על ידי שיטות תקשורתיות, התקשורת של המיינסטרים מגויסת, התקשורת לא של המיינסטרים, רובכם לא שומעים אותה. עכשיו התקשורת מתחילה להביא, הנה עוד ילד לקה בפוסט קורונה, איזושהי מחלה, לא יודע כמה עד עכשיו, 100, וזה כבר סיבה בשביל לתת למיליון את החיסון עם נזקים הרבה הרבה יותר גדולים. בזמנו בעל הקו קו הקורונה התראיין, יתד נאמן, איך הם עובדים כדי לשכנע את הציבור בגאווה מרובה, ובין השאר הוא אמר שם שכשלא מצליחים לשכנע את הציבור, אז מנצלים כל מיני אפקטים, למשל כשנשים בהיריון לא רצו ללכת להתחסן, וזה בצדק גמור, אז ניצלו את המקרה של אסנת בן שטרית, שהיה שם סיפור שבסופו של דבר נפטרה, והתינוק שלה וכו', ואחרי ששכנעו את כולם, הנה מה קורה למי שלא התחסן נגד הקורונה, פתאום היו תורים של נשים בהיריון ללכת להתחסן. זה השיטות, ואני חושב שאני לא אגזים, אני אומר שהיא לא סתם מתה, והם ניצלו את זה לטובתם, אלא שהם אפילו גרמו למיטתה, כי היה מדובר שהיא ביקשה אנטיביוטיקה ולא נתנו לה, כך שאפילו יכול להיות שזה היה יזום כדי ליצור את הלחץ התקשורתי הזה. כל כך הרבה רופאים שמדברים נגד, למרות שהם מאוימים. לעומת זה, הרופאים האחרים מתוגמלים. הוועדה הבלתי תלויה בראשות דוקטור פינקי פיינשטיין, הממצאים שלה, הם מראים מה באמת קרה בפרופורציות נכונות. יש הרבה נתונים רשמיים של בארצות הברית, באירופה שהתפרסמו, שמהם רואים את ההיקף העצום של המתים ושל הנפגעים. אנחנו מדברים כאן על שואה כפשוטו, ולא רק חיסונים. יש להם הרבה מקלות. יש להם את ה-G5, יש להם את ה-Chemical Traits, כל מיני חלקיקים שהם ממטירים מהאוויר למטרותיהם. עכשיו יש את ועידת האקלים, שזה במודה, התחממות כדור הארץ, יש כבר הרבה תוכניות על זה וכו'. מדינת ישראל משתתפת בזה בגאווה רבה. תוכניות להתקפות סייבר, כל מיני מראים בישין. ואני רוצה להגיד כנקודה שהדברים האלה נראים לכם חסויים. יש פתאום מאפיה, היא רוצה לפגוע בעולם. רבותיי, אסור לנו לשכוח שכמה שדברים נראים מזויים, אבל הקדוש ברוך הוא יודע גם לעשות דברים שנראים כהזויים. ונראה לי שזה הניסיון בדור שלנו, שהוא מביא עלינו דברים, זה הזוי, זה הזוי, לא? הקדוש ברוך הוא יכול להביא דברים שנראים כהזויים, ובזה הוא מעמיד אותנו בניסיון. תבדקו, יש אפשרות לבדוק, אז תבדקו. והעיקר בכל הדבר הזה הוא, ועל זה אני רוצה להתמקד, כי זה הצד שלנו, של הציבור החרדי. אנחנו בציבור החרדי לא שמענו את הצד השני. גדולי התורה שאמרו להתחסן לא שמעו את הצד השני. עשרות הרבנים שצועקים בתקשורת ובקו הקורונה, תרוצו להתחסן, תרוצו להתחסן, הם לא שמעו את הצד השני. אז איך אנחנו נשמע את הצד השני? אומר על זה הוגה הדעות רוברט ספנסר, שיש דברים שאפשר להוכיח על ידי היגיון. על ידי היגיון אתה מראה, אתה מוכיח, האדם משתכנע. אבל יש פטנט אחד שלא יעזור שום היגיון, לא תצליח לשכנע את האדם. הוא קורא לזה contempt prior to investigation. contempt, בוז, השפלה, לפני החקירה. קודם, את הדעה השנייה, אתה מבזה, אתה צוחק על זה, שכולם בזים לזה. ואז, קשה מאוד לאנשים לבוא ולשמוע את זה, כי כבר הרגילו אותם שזה שטויות שראוי לבוז לזה. ואכן אנחנו ככה עומדים, מרגילים אותנו שמה שאומרים אנשי הצד השני זה פייק ניוז, סתם ככה כדאי פעם לחשוב, מה כל אנשי הפייק ניוז האלה? מה אני? מה ידידיי? אני עצמי לא מכיר את כולם. איזה אינטרס יש לנו? מה קרה? אנחנו פתאום השתגענו, יום אחד אנחנו באנו לעשות בלגנים כדי שיהודים ימותו? איזה אינטרס יש לנו? אני יכול להסביר לכם היטב היטב איזה הסבר, איזה אינטרסים יש לצד השני. זה כל הנושא של המאפיה. אבל לנו, איזה אינטרס יש? חשבתם על זה פעם. פייק ניוז, פייק ניוז, פייק ניוז. אז אולי אני אתחיל קצת מההיבט האישי שלי. לפני ראש השנה, פניתי לנכדו של רב גרשון, שמנהל שם את הבית, וביקשתי להתקבל את רב גרשון, אני רוצה להביא לו את לדבר איתו על כל העניינים האלה. לדעתי, ההחלטה הייתה שגויה, להורות להתחסן, אני רוצה להביא לו נתונים שאני חושב שהוא לא ידע. אז הוא אמר לי, אחרי ראש השנה, מאז לא הצלחתי להקים איתו קשר, לעניות דעתי, במכוון, הוא לא רצה לענות לי, שלחתי לו מסרונים דרך המוקד, לא נעניתי. כשהתייאשתי, החלטתי שאני אעשה עקיפה, ופניתי לאחד מהאנשים החשובים בחצר, וביקשתי ממנו להיכנס אליו. בסוף סיכנו שאני אכתוב מכתב, להעביר את זה אליו, כתבתי מכתב לרד גרשון, שבו אני מסביר את כל העניינים שאני הולך עכשיו להסביר. אולי בהזדמנות אפילו כדאי לקרוא את המכתב, מכתב אחר שכתבתי בעקבות כמעט באותו נוסח לרבנים אחרים. נמסר לי שעל ידי אותו אחד שהוא מסר לו ערב יום כיפור, ויותר לא שמעתי. אחרי איזשהו זמן צלצלתי אליו ואמרתי, נו, שמעת איזו תגובה? לא, לא שמעתי שום תגובה. אמרתי לו, תשמע, המצב הוא מאוד חמור, אני מציע שאתה עצמך תיכנס לעניין ותברר כמה זה חמור ותתריע, תקדם את זה. מאיזושהי סיבה הוא טען שהוא לא יכול לעשות את זה. ואז אמרתי לו, תשמע, אני יודע שהיה כאן יהודי בשם יהודה לובצקי, שבא עם כל החומר הזה לפני הרבה הרבה זמן. הוא התחיל מהרב משה הלל הירש, הרב שמע אותו, אמר, שמע, הדברים האלה מאוד מאוד רציניים, אבל אני לא בעל הבית, בעל הבית, זה רב גרשון, תפנה לרב גרשון. הוא אמר לו, אבל לא ייתנו לי להיכנס, תדאג שייתנו לי להיכנס. אז הוא סלסל, בסופו של דבר הוא הצליח להיכנס, אני לא יודע לאן ולמי, הוא מסר מה שמסר, ואז הגיעה התשובה, תפנה לרב פירר. מה זה תפנה לרב פירר? כל הטענה שלנו שהרב פירר הטעה את כולם, לפי דעתי ביודעין, במזיד, אבל זה כאן לא הנקודה, הוא הטעה את כולם, הוא לא מוכן לשמוע את האחרים, וכמובן שהוא לא היה שום אפשרות ליהודה לובצקי לגשת אל הרב פירר, ובזה נגמר העניין. אמר לי אותו אדם מהחצר, אני יודע. ידוע לי שמאז שרב גרשון חתם על המכתב, מה שחתמו רב חיים וחכם שלום בעקבות פנייתו של הרב פירר, מאז הוא לא דן בעניין. איך זה יכול להיות? אני יודע. אני לא יודע אם הוא צודק או לא צודק, כמה הוא מעורה בעניינים, אבל לכל פנים זה דבר שנשמע כי ייתכן שמאז הוא לא דן בעניין. מה פירוש? אנחנו כאן מדברים וחוזרים ומדברים על בעיות עצומות בהיקפים נוראיים, אז איך אפשר? אפשר שלא לשמוע, אז תן לי עכשיו לגשת לשמוע. אז הניסיון הזה לא צלח בידי. לאחרונה עשיתי עוד ניסיון, נדבר על בעזרת השם בהמשך, כדי להגיע לרב גרשון. אותו יהודה לובצקי סיפר גם שהוא הלך יחד עם שני פעילים אחרים לדייני בלז, שכידוע פירר הוא מחסידות בלז, והסביר להם את חומרת המצב. הם אמרו, תשמעו, אם זה ככה זה היום בנורא, חייב שפירר ישמע את זה. פירר אמר, הם לא רופאים, אמרו, ישלחו לו רופאים, והם, בקיצור, התשובה מפירר בוששה לבוא, ואחרי כמה ימים, פירר הודיע לדיינים, שתשמעו, אחרי שהרבי מבלז הורה לקחת את החיסונים, זה לא יהיה מכבודו אם אנחנו נפתח את העניין שוב. זהו, אז ככה זה עובד, הוא לא צריך לשמוע את הצד השני, אין מי שישמע את הצד השני. והרי פירר, ברור שהוא שיקר, כשהוא אמר שאין שום סיכון, זה מה שהיה כתוב במכתב הראשון, מה שגרשון חיים חתמו, אין שום סיכון, ברור שזה היה שקר גס. קודם כל, רואים היום שהיו הרבה סיכונים, למרות שהתקשורת מראה, השקרית מראה, אומרת שאין, אבל ידוע שיש, אבל אז אי אפשר היה לדעת שום דבר, זה היה זמן די קצר אחרי הניסיון, כשתופעת ה-ADE אמורה הייתה לעשות נזקים רק אחרי 6 חודשים ומעלה. וכולם מאמינים לפירר, מה, יוחנן כהן גדול לא היה יותר צדיק מפירר והתקלקל בגיל 80, אז לפירר זה לא יכול לקרות. חייבים לשמוע את הצד השני, אם לא שומעים את הצד השני, אז סומכים על אחד בשם פירר וזהו, ומי יודע מה קורה. צריך לשמוע את הצד השני. היה לנו כבר בהיסטוריה היהודית הרבה מקרים, אחד מהמפורסמים זה הרמח"ל, צדיק יסוד עולם, עמוד הקבלה. העלילו עליו, פשוט העלילו עליו. למי היה אינטרס ומה, אני לא יודע, אבל גדולי ישראל פסקו נגדו והחרימו אותו ונידו אותו, הוא היה צריך לברוח. מי יודע כמה ספרים הפסדנו, אולי יכול יותר, השביעו אותו לא לכתוב יותר את סודות הקבלה שלו, וזה הרמח"ל. ולמה? כי לא שמעו אותו. החרימו אותו בלי ששמעו את הצד שלו, רק צריך לשמוע צד אחד. רבותיי, כשלא שומעים את הצד השני, אז אפשר לתת פסקי דין אכזריים ושקריים. ואני רוצה להגיד שאותו דבר גם נכון כלפינו, כשחורצים את דיני, שאני לא ראוי שאצטרף לחבורה של מצות ולא ראוי להיכנס לכולל או לישיבה בגלל שאני לא יודע מה, אפילו לא אומרים לי מה, כל זה בלי ששמעו את הצד שלי. תשמעו את הצד שלי, לפני שאתם חורצים דיני. אולי אתם שמעתם שמישהו אמר שאני אמרתי ככה ואני פוגע בגבולי ישראל, תשמעו את הצד שלי. אז אני בא ואומר לכם כאן, למשל, יש נזקים. איזה נזקים? לא שמענו על נזקים. אני כאן לא יכול, בזמן שיש לי, להתחיל לתאר את כל הנזקים. יש המון, יש הרבה מתים, הרבה יותר ממה שחושבים. יש נזקים שדלקת שריר הלב בצורה מאוד מאוד קשה. יש הרבה מקרים ששומעים עליהם שפתאום אנשים מקבלים דום לב ואף פעם זה לא קשור לחיסון, כמובן, זה מה שהם אומרים. אין לי כרגע את האפשרות לדבר על זה ועל הרבה נקודות אחרות. אז מה שבלי נדר אני מקווה בנאמר שבוע, שבועיים האחרים, הקרובים, להנפיק אצלי ביוטיוב שלי, כאמור, הרב יואב אלון, בלייב 528, השם ה-03-688-8667, להנפיק סרטון אחד על הנזקים, סרטון אחד על המאפיה. מה ידוע על המאפיה? זה דברים שלא יאומנו, ואני גם לא אומר את הכל כאן, כי אנשים יגידו, זה הזוי. אני מפחד מההזוי הזה. על פסקים שכבר הורו רבנים חשובים נגד החיסונים, 5 רבנים בראשותו של הרב בנימין יוסף ווזנר, עם הרב צבי גרינהויז, מויש מרדכי עיקר, ינון מלאכי, עובדיה יוסף הבן, פסק חמור נגד החיסונים, ובוודאי לא על ילדים, זה היה עוד בילדים בגיל 12. אולי את החוברת אל תשלח ידך לנער, חוברת חשובה מאוד שהופצה לאחרונה. ובינתיים מה שאני יכול זה להפנות אתכם ליוטיוב של הרב אורי סופר, שם תמצאו הרבה הרבה חומר על המאפיה, כיצד בפיו, הרבה הרבה חומר. זה נמצא ב-A074-796-4714 strudel@gmail.com. ומי שאין לו יוטיוב, אז הקו השמה שלו זה אותו דבר, 074-796-4714. ואם אי לפני כן, זה האימייל. סליחה, אולי אמרתי יוטיוב, התכוונתי לדואר אלקטרוני של אורי סופר. רבותיי, תשאלו את הרבנים, תשאלו אתם בעצמכם, את גדולי התורה, את כל הרבנים שהנפיקו פסקים להתחסן, האם שמעתם את הצד השני? את מי שמעתם? האם שמעתם את הרופאים שאומרים הפוך? האם שמעתם את העסקנים שאומרים הפוך? האם שמעתם? תשאלו את הפוליטיקאים, דתיים, לא דתיים. תשאלו את אנשי משרד הבריאות. אני לא מדבר על חלק, אותו חלק שיודעים שכאן זה מאפיה, אבל אלה שתמימים ולא מבינים שיש כאן מאפיה, שמעתם את אנשי הצד השני לגבי מה באמת עושים החיסונים? שמעתם את אנשי הצד השני לגבי מה, איך מתנהלת כאן מאפיה? היה לי בזמנו, זה היה עוד הרבה הרבה לפני תקופת הקורונה, הפריע לי מאוד הנושא של גיוס הבנות, והיה נראה לי ששוב גדולי התורה שקבעו את עמדתם לא קיבלו את האינפורמציה האמיתית. לא, אין בעיה של גיוס בנות, מה פתאום, אין דבר כזה, אין דבר כזה שמי שיושבת בכלא בגלל שלא עשה להתגייס. ואז ביקשתי להיכנס לרב גרשון, ואז הכניסו אותי. אז עוד היה כבוד לזה שאני האבא של ראש ישיבת ביוברחפל, וזה היה איזשהו כרטיס כניסה להיכנס, אני גם דוקטור, ואני מבין משהו. ואז מישהו שלח לי מאמר של איזה משגיח מישיבה ליטאית חשובה, שבו הוא אמר ש... אפילו אם מתאים את גדול הדור, אפילו אם הוא טועה, ואפילו אם הטעו אותו, חייבים לשמוע לו. זה מהלך של ההשגחה האלוקית. ברור לגמרי שזה לא נכון. דיברתי עם זה עם תלמידי חכמים, זה סותר משניות מפורשות, דמעות מפורשות. אבל באתי לרב גרשון, ואמרתי לו, התחלתי מהמאמר הזה. אז אמרתי, לא יצייר אפילו שהוא צודק, שבאמת, אם גדול הדור הטעו אותו, צריך לשמוע לו. אבל זה לא מצווה להטעות את דור הדור, את גדול הדור. וזה בוודאי מצווה לבוא אליו ולהגיד, תשמע, הטעו אותך, האינפורמציה לא נכונה. אם לא שומעים את הצד השני, מסתמכים על אינפורמציות לא נכונות, ואחר כך אומרים, לא משנה, אפילו אם ייצאו את זה לדור, אז הכל בסדר, ויש כאלה שאומרים את זה גם היום, גם היום אומרים את זה. לאחרונה עשיתי עוד ניסיון להיכנס לרב גרשון, להביא לו את האינפורמציה הזאת. וגם זה לשעת לצערי כשל. אז אולי בהמשך. עוד שיטה שגורמת לכך שאי אפשר לשמוע את הצד השני. שמעתי מעסקן שכבר הרבה זמן פועל בכל מקום שנראה לו שפוגעים באמת. בהרבה הרבה נושאים. בדרך כלל אתה מצליח להיכנס לרבנים. נכון, המשבקים, אנשי החצר, לפעמים מפריעים, אבל עוד אפשר פעם היה להיכנס לרבנים. עכשיו יש פטנט חדש, יש קורונה, זה מאוד מסוכן. הרב הוא מאוד מבוגר, צריך לחשוש לחייו, אי אפשר להיכנס לזה בשום פנים ואופן, אתה יכול להעביר בכתב, אתה יכול להעביר חומר, אבל להיכנס לדבר איתו, זה בלתי אפשרי. ואחרי שהוא שומע את זה, יומיים אחר כך, הוא רואה סרטון איך רן בליצר, עם צלמים, נכנס לאותו גדול ומדבר איתו בשמחה רבה. זה כן אפשר, יכול להיות שאם רן בליצר עובד במשרד הבריאות, אז הוא יודע איך לא להדביק בקורונה. אז שוב, את אלה שומעים ואת אלה לא שומעים בחסות הקורונה. וצריך לזכור את כל הסקני ה50,000 שקל פלוס מינוס, שידוע שמשרד הבריאות היה, אני לא יודע איך זה היום, תקציב חודשי 500,000 שקל לבערך 10 עסקנים חרדיים שאמורים לשווק את התוצרת שלהם. לבוא ולשכנע רבנים שצריך לקחת חיסונים, זה היה התפקיד שלהם. תמורת כסף. תמורת הכסף הם גם יכולים גם אפילו להשתכנע שזה באמת טוב, ולשכנע את הרבנים, כל אחד לפי השיטות איך משכנעים אותו, ולא צריך יותר מדי, ברגע ששכנעת רב אחד, אז כבר שני החברים שלו סומכים עליו. ויש את קו הקורונה, שגם מסתם מקבל משהו כזה כמו 50,000 שקל פלוס מינוס לחודש לתמורת זה, מוכן למכור את משפטו לשטן, עושה נזקים נוראים לעם ישראל, ובאצלה של איזה חסיד גדול. וכל זה מכוחו של ועשית ככל אשר יורוך. נכון? מצווה חשובה, ועשית ככל אשר יורוך. אבל זכור לי שכבר הרבה פעמים אני שמעתי אנשים מתלוננים, קשר לקורונה, לחיסונים. אנשים מתלוננים. איך הציבור שלנו מבין את פרשיות ספר בראשית למשל? חטא אדם הראשון, גירוש מגן עדן, כל פרשיות בראשית, בריאת העולם. הילד שומע בגיל 4 מהגננת את הסיפור. לפי הכלים שיש לו אז לקלוט, ובגיל 50 הוא לפעמים נשאר פחות או יותר באותה רמה. לא מתקדם. זה כבר נתקע לו בראש משהו, ההבנה שהייתה לו, והוא לא מתקדם. רבותיי, אותו דבר גם בקשר להלכות. כשילד בן 5 שומע הלכה, זה לפי הכלים שלו, אחר כך צריך להתקדם. לגבי ועשית ככל אשר יורוך, אז נכון, מלמדים בגן ילדים שמה שהרב אומר זה צריך לעשות בדיוק. אבל יש גדרים, יש מקרים שבהם זה כן חל, זה לא חל, צריך ללמוד את כל זה, אי אפשר להישאר עם הרמה של גן הילדים. דיברתי אפילו עם רב מאוד מאוד חשוב, ואמר לו, תשמע, זה יחיסונים, זה נורא ואיום, אבל סליחה, תן לי לעצור אותך. אותי לימדו, כשהייתי ילד, כבר נשמע בכל הגדולים. זהו, נקודה. רבותיי, אבל אתה כבר לא ילד. תלמד את הגדרים של ועשית ככל אשר יורוך. אני הבנתי מאלה שחקרו את זה, אני לא נכנס יותר לדבר לעומק, אבל שאפילו למדת אמר זה ועשית ככל אשר יורוך, זה לא רק בבית דין הגדול של 71, בזמן שבית המקדש היה קיים, אלא גם בימינו, כשיש סמיכה אולי היום, כשכבר אין סמיכה גם כן, אבל בכל מקרה חייבים לפחות בית דין של שלושה, שישבו כבית דין, ישמעו אחד את השני וישבו את שני הצדדים. בלי זה בוודאי שאין, ועשית ככל אשר יורוך. וזה בוודאי שלא היה באף אחד מהמקרים. לא רב חיים, לא רב גרשון, לא חכם שלום, ישבו במושב של שלושה, ובוודאי שלא שמעו את הצד השני, שמעו רק צד אחד, מה שאמר פירר, מה שאמר אריה דרעי לחכם שלום, זה מה שהם שמעו. אז איפה יש כאן, ועשיתי בכל אשר יורוך. אז רבותיי, אני יודע, זה קשה לקלוט את זה, אני כאן מדבר נגד אשיות תבל. רבותיי, אז תלמדו את הנושא, ועשיתי בכל אשר יורוך, שוב, בקווים של אורי סופר הוא מדבר על זה, יש הרבה רבנים שמדברים על זה, תשמעו על זה, אל תסמכו עליי, אני גם לא בקיא בזה, אני רוצה כן להיכנס לנושא הזה, אבל כרגע לא היה לי עוד זמן. האם יש כאן ועשית ככל אשר יורוך? לא, אם אין ועשית ככל אשר יורוך, אז איך אתה נותן את הזריקות האלה לילדים שלך? ולעצמך. יש עוד טענה שאין תקלה מגיעה כששומעים בקול צדיקים, אז גם על זה... יש את הגדרים של זה, ויש את השיטות בזה, ומי שישמע את שוב בשיחות של הרב גורי סופר, אז הוא מפריך את זה בכל כחול, ובוודאי ובוודאי במקום שיש איזשהו צו פשיעה של הפוסק. וכאן לצערי, מה שלא שמעו את הצד השני, זה איכשהו צריך להיחשב כצו פשיעה. בוודאי אין כאן גם את העניין שלא תבוא תקלה על ידי צדיקים, ומבחינת ועשית ככל אשר יורוך, אז גם אחרי כל הגדרים ההלכתיים שהזכרתי שצריך מוסף של מוסף של בייזין, אולי לא צריך להגיע לזה. זה, ההיגיון הפשוט אומר שאם הרב לא שמע את שני הצדדים, אז איך אפשר לי? אז אני מוכן להתחייב לכם שאף אחד מכל אלה שפסקו בעל החיסונים לא קיימו את התנאים האלה שישבו כשלושה, וגם לא ששמעו את שני הצדדים. לעומת זה, קמו חמישה רבנים אמיצים, מה שהזכרתי קודם ברשות הרב הוזנר, אמיצים משום שמופעלים עליהם לחצים, מופעלים עליהם לחצים, ידוע לי, לא, אולי לא מן הראוי לציין מי ומה ואיך, אבל מופעלים לחצים. מי שהולך נגד הסיסטם, אז יכול להפסיד הרבה, יכולים לסגור את הישיבה, יכולים לסגור את התקציבים, לא רק יכולים, אלא גם אסור. שמעתי סיפור שהרב מזוז ניגש אליו אברך מאשדוד והביא לו את החוברת אל תשלח ידך בנה פלוס את הפסקים של החמישה הרבנים האלה פלוס את הפסק של איזה 18 רבנים מלייקווד שאמרו שב ואל תעשה, והרב מזוז אמר לו שלא ידעתי, לא סיפרו לי על כל הדברים האלה, בוודאי על סמך זה שבע אל תעשה. בינתיים לא ידעו לי שהוא חתם על זה, אני מקווה שהוא גם יחתום על שבע אל תעשה כאן. אז שוב, אנחנו ממש לפני שואה, אין לכם מושג על מה מדובר, אני לא יכול להרחיב, כי שוב יגידו הזוי, הזוי, הזוי. זה שואה כפשוטו, אלא מה שההמן עכשיו הוא מחופש בחלוק לבן, ובמקום תאי גזים יש זריקות. והבדל נוסף, שבזמנו של המן היהודים הבינו מה קורה, והם זעקו לקדוש ברוך הוא, והיום מסמים את עינינו ואנחנו לא מבינים, ולכן אנחנו לא זועקים. ואין פתרון במצב כזה, אלא לזעוק לקדוש ברוך הוא, וכל עוד אנחנו מתעלמים מהעניין, אנחנו לא נזעק. כך שכל העניין הזה גם בנפשנו מבחינה רוחנית, בלי שאנחנו נזעק ונעשה תשובה, זה לא ילך. עכשיו אני רוצה לעבור לשוב סיפור אישי. אמרתי שהיה לי עוד ניסיון להיכנס לרב גרשון. ניגשתי לאחד מחברי מועצת גדולי התורה של דגל התורה, ראש ישיבה חשוב, שיש לי איתו כבר היכרות הרבה שנים, זה היה לפני כשבוע. אמרתי לו, מה שאני אומר לכם כל הזמן, יש כאן שואה כפשוטו, עוד לא הספקתי לדבר, בוודאי שיש כאן שואה. אמרתי לו, אנחנו עומדים לפני שואה, לא, אנחנו לא עומדים, אנחנו כבר בשואה. יש כאן ממשלה שמעלה רבנים לא מעליה, והרבנים האלה הולכים להחליט לנו בענייני גיורים וממזרים והכל, יהיה לנו כאן דור של ממזרים, זה יהיה אסון לעם ישראל, אנחנו כבר בשואה. אמרתי לו, כן, כן, אבל יש גם שואה פיזית. או, שואה פיזית, אנחנו רק... התפקיד שלנו לטפל בבעיות חכמות. שואה, הדברים הפיזיים, זה כבר הקדוש ברוך הוא יתמטפל. אמרתי לו, ובינתיים אתה אומר לבחורים שלך להתחסן, ובחורים מי יודע מה, אולי הם יהיו עקרים. פתאום עקרים, הם לא יהיו עקרים, אין שום בעיה, מאיפה אתה יודע? אני יודע, מאיפה אתה יודע? 100 בחורים, יש לי 500 לישיבה, 100 בחורים התחסנו והתחתנו ונולדו להם ילדים, אז אני יודע, ברור לגמרי. הפוך. יש כאלה שבאמת יש להם בעיה, שחלו, בגללך הם לא התחסנו, בגללך אתה רוצח, בגללך הם לא התחסנו. תראה לי, הנה אני אביא לך אחד, אבל רק אם אתה תבקש ממנו סליחה. מה סליחה? אני קודם צריך לראות אם אני יודע שאני טעיתי בהוראה, מה שאתה בהוראה, במה שאני ממליץ. טוב, אז אני לא... לא הביאו לי. דיברתי אחר כך עם אנשים, אמרו לי, תגיד, אתה רציני? כל החיסונים התחילו בהתחלה 20 בדצמבר. פחות מ10 חודשים מאז. אז הבחורים כבר בישיבה הספיקו להתחסן, בגיל שלהם, מתי התחילו בגיל הזה לחסן? ולהתחתן, ולהוליד ילדים. הסבירות היא שמספר התלמידים שזה קרה להם זה בין 0 לאולי 1. אז ביקשתי מישהו שדיברתי איתו, שקשור לישיבה, שיבקש מהראש ישיבה, אני מבקש לראות את רשימת 100 בחורים שהתחסנו ונולדו להם ילדים מעט, והתחתנו מעט ונולדו להם ילדים. אז הוא אמר לי בזאת הלשון, אני לא הולך לשאול, אני אגיד לך למה, כי אני מכיר את ראש הישיבה. וזה דרכו, כשמסברה הוא חושב שמשהו נכון, אז הוא הופך את זה למציאות, כהוכחה. ובדרך כלל תדע לך, אני מוכרח להגיד שהסברות שלו נכונות. נו, בסדר, אבל רבותיי, בדבר כזה אתה סובר שהחיסונים בסדר ואתה מוכיח. הנה, הם התחסנו. רבותיי, איך אפשר לעשות דבר כזה? אתה סובר, ואז המציאות היא כזאת. וכבר נתקלתי בדבר כזה. עם ראש ישיבה אחר, גם כן, ממועצת גדולי התורה, יותר ותיק ממנו. עוד בהתחלה פרסם מכתב על החיסונים, בא אליי, אני יודע מה זה היה שם, הרופא המחוזי של משרד הבריאות, והסביר לי את כל ההיבטים, לא באמת, חתול מעיד על הסחורה שלו. את הצד שלי הוא לא שמע. אז הוא ממליץ להתחסן. ואני רוצה לחזק אתכם, ללכת להתחסן ולא לשמוע לכל הפייק ניוס. רגע, אצלי זה כבר עבר את כל הקווים האדומים. אתה יודע איזה פייק ניוס? אתה בררת? אתה מאמין לאותו רופא. אתה שמעת שגדולי התורה שאתה אמור לציית להם אמרו להתחסן. אז על סמך זה אתה מבין שזה הכל בטוח. ממילא מי שאומר אחר זה פייק ניוס. שוב אותה שיטה. הסברה שלו אומרת שזה פייקנוס, אז זה פייקנוס, הוא יודע שזה פייקנוס, הוא יגיד זה לבחורים, והבחורים הלכו והתחסנו. ואז אמרתי, לאותו ראש ישיבה שדיברתי איתו, והם יכולים לקבל גם דברים אחרים, יש סרטן חס וחלילה, יש הרבה מרים פישים. לא יש שום דבר, אני בטוח בזה. תדע לך, אומר לי, שבזכות החיסונים האלה, הבחורים יושבים ולומדים, בזכות החיסונים האלה. ויום אחד של לימוד תורה יותר חשוב מכל הדברים שאתה מדבר עליהם. ורב גרשון הציל את כלל ישראל בזה שהוא אמר לי, התחסן ועכשיו לומדים תורה. יום אחד של לימוד תורה יותר חשוב, ועוצמים עין, אולי כאן עושים נזק נוראי לבחורים. וגם אמר לי מישהו, רגע, מה, אתה יכול להגיד את זה שרב גרשון הציל את עם ישראל לימוד התורה, הרי בתקופה הראשונה של הקורונה, היה רב חיים אמר ללמוד, לא לסגור את הישיבות, ורב גרשון היה זה שאמר לסגור את הישיבות ועשית ונשמרתם מאוד לנפותיכם. הוא זה שאמר. אז איך אתה יכול לבוא ולהגיד עכשיו שהוא הציתו את עולם הישיבות? תגיד שלא היה ברירה? אז קודם כל אנחנו רואים שאותם אלה שלא שומעים לרב חיים, למשל אצל מה שנקרא אצניקים, הם כן למדו ולא קרה שום דבר, ברוך השם. וגם שמענו שהיו מגפות אמיתיות, לא מגפות תקשורת ולא מגפות שלפי המדד ההלכתי כמה צריכים להיות הרוגים בכמה זמן, זה לא מגיע אפילו ל-0.001% ממה שצריך. בתקופה של החתם סופר, שכן היו מגפות אמיתיות, שם החתם סופר בא ואמר ש... תורה מגנה ומצלה וההצלה של עם ישראל עכשיו מהמגפה זה לימוד התורה. והוא אמר לבחורים, כן לבוא עם כל הסכנה, זה היה סכנה ממש גדולה. וברוך השם, אף אחד לא נפגע. אבל הוא אמר שלא זאת הנקודה. הנקודה היא שכשיש מלחמה, אז צריך להגן. ההגנה זה לימוד התורה. אז הבחורים צריכים ללמוד תורה כדי להגן על עם ישראל. ובמלחמה, החייל הולך בשביל להגן על עם ישראל, ואם הוא ייפגע, הוא ייפגע. אז גם כאן, אם הם ייפגעו, ייפגעו, אבל הם צריכים להגן על עם ישראל, אז לכן הם הולכים ללמוד. לא שהוא ידע שהם לא ייפגעו. רק מה הוא אמר שהוא יתפלל לקדוש ברוך הוא שלא ייפגעו הילדים, הבחורים בישיבה, משום שאז יחימו לשם כמה לבטים שאמרו, איך אפשר ללכת לישיבה, זה מסוכן, יגידו, או גדול הדר או הדור אמר נגד ההיגיון. אז הוא יתפלל ותפילתו יתקבלה. אבל נראה שדעת התורה, מה שמקובלנו מדורות, זה שבמקרה כזה, הבחורים שלומדים מצילים את עם ישראל, ואסור לסגור את הישיבה, כמו שאמר רב חיים. וזה לא מה שקרה. והרבה ישיבות היה נוח להם, שבדרך כלל הולכים עם רב חיים, במקרה הזה היה נוח להם לשמוע דווקא את הפסק של לסגור את הישיבה. כמה חודשים. היו הרבה בחורים שנשרו כתוצאה מהתקופה הזאת שהם פשוט הסתובבו ברחוב. ואז הגעתי בשיחה הזאת אל העיקר. אמרתי לו, אני מבקש ממך שתכניס אותי לרב גרשון, אני רוצה לדבר אותו. אז הוא אומר לי, אני רוצה שהוא ישמע את הצד השני. הוא אומר לי, אנחנו שמענו את הכל. אמר לעצמו, אני שמעתי את הכל, שעות, שעות. את מי שמעת? את כל אלה שיש לך להביא, שמענו. תגיד לי אחד, שמענו. בסוף, מה התברר? שהכוונה שפירר שמע. אז אם פירר שמע, זה נקרא שהם שמעו. פירר שמע. אז קודם כל אני רוצה להגיד לכם שאני משוכנע שפירר לא שמע, כי אני יודע הרבה מקרים שהוא לא הסכים לקבל כזה. אז זה נקרא ששמעו את הצד השני, שסומכים על פירר, זה נקרא ששמעו את הצד השני. כי הוא ודאי שמע את הצד השני. ברור לי גם שלא שמע. אמרתי לו, אני טוען שפירר בוגד. הוא בוגד בעם ישראל, הוא שיקר, הוא רימה, הוא הטעה, הוא ידע שהוא מטעה. הוא אומר לי, אנחנו תמיד שמחנו אליו, זה אני כל הזמן שומע. תמיד שמחנו על פירר, איך עכשיו אנחנו לא נסמוך עליו? תמיד שמחנו לו, הוא אומר לי, הנה הוא קיבל פרס, קיבל פרס. הרב דוב ברקוביץ' אומר, זה בדיוק הוכחה להפוך, משום שמי ששולט בכל הפרסים האלה זו אותה מאפיה שכבר שנים שנים מראש עם התוכניות שלהם דואגת להציב אנשי מפתח במקום הנכון. והם סימנו את הרב פירר בתור אחד שיהיה לימים איש מפתח, והנה הוא קיבל את הפרס. וגם ידוע לי שבטקס הפרס היה תררם גדול, הביאו את הזמר יורם גאון, אם נדמה לי מפקד חיל האוויר, זו תררם גדול, היה איזשהו מגמה לפרסם את זה כדי להעצים את שמו של פירר, כדי שלימים להביא להם את התועלת. אז אני אומר שפירר לא יודע, מה אתה יודע? אתה דוקטור למה? אתה דוקטור למשהו שלא נוגע בזה, הוא מומחה לרפואה. אמרתי לו, בעניין הזה הרפואה זה העניין הצדדי, וכאן העליתי נקודה שאני מדגיש תמיד ומעלה אותה. בעניין שלנו, של הקורונה, של החיסונים, הצורך בידיעה, בהבנה של הרפואה הוא יחסית קטן, אולי 20% מהדרישות, גם זה לא. עיקר הצורך זה הבנה במה שאני קורא מדעי המאפיה. אתה צריך להבין עם איך עובדות מאפיות, האם יש כאן מאפיה, זאת הנקודה העיקרית. כי ברגע שאתה יודע שיש כאן מאפיה, אז אתה יודע שבכלל אין מה להתחיל לדבר אם mRNA זה כן טוב או לא טוב, זה מאפיה שעושה את זה, אתה תיקח את החיסונים של המאפיה, אפילו אם mRNA זה כן טוב, הם יכולים להכניס לזה איזה רעל אחר, כמו שהם באמת מכניסים את הגרפלוקסין. אז מה כאן כל הוויכוח הרפואי? אם אתה יודע שזה מאפיה עושה, אז אתה יודע שיש לה מטרות, ואפילו אם הם רוצים עכשיו לתת משהו שנגיד הוא כן טוב, שזה לא. אבל התוכנית שלהם לא לתת שלישי ורביעי, אחר כך זה יהיה לזן ככה ולזן ככה, ובאיזשהו שאלה הם יכולים לתת לך מה שהם רוצים. אתה יודע עכשיו מה הם רוצים להכניס לילדים, תישרו הכל, אתה יודע מה הם עושים בפנים, מישהו חוקר את זה. אם זה מאפיה, זה מאפיה, סוגר את העניין, אין מה לקחת. אני אומר לו, זה כאן החשיבות, זה מדעי המאפיה, לא... פירר הוא לא כזה פרופסור גדול במדעי המאפיה, אני עשיתי על זה הרבה יותר מחקרים, הרבה יותר למדתי את הנושא. הוא רק זה שיודע שהוא במאפיה, זה כן. אז הוא אומר לי, מה אתה מביא לי כאן מושגים מהעולם החילוני, מאפיה? מה זה מהאוניברסיטה? אצלנו אנחנו רק הולכים לפי תורה. מה? אין יותר מושגים כאלה לפי תורה. אני הזדעזעתי. מה הפירוש? באים ואומרים לבן אדם, יש כאן מאפיה, רוצים להרוג אותך? פתאום מילים יפות, אצלנו רק תורה, לא מסתכלים על מילים כאלה. איזה מגיבורים, יש בזה איזשהו היגיון. אם יש מאפיה, אז יש מאפיה. אכפת לי אם מאפיה זה מושג מהתורה או לא מושג מהתורה. אם אם יש מאפיה, אז אנחנו צריכים להתגונן מפני המאפיה. לא, זה מושג ש... באוניברסיטה. ותוך כדי כך, בינתיים, מתקבצים שם בחורים שלצערי, אני ביקשתי פגישה בארבע עיניים, זה לא היה, והתקבצו בחורים, התחילו לשמוע, ומסביר להם איך אני איש אמת, עשיתי חוקי בית, להחזיר אנשים בתשובה, ואז אני זועק לו, אז אם אני איש אמת, אז למה אתה לא שומע? למה אתה לא מוכן להקשיב לפחות יש צעד שאני צודק אם אני איש אמת? אז הוא אומר לי, עזוב, אני מציע לך, גמרת פעם אחת ש"ס, תגמור עוד פעם, זה יביא יותר תועלת, יותר מכל ש... יותר מכל מה שאתה עושה. אמרתי לו, תברך אותי שאם אני אומר דברי אמת שאני אצליח, לא אני מברך אותך, שיהיה לך נחת רוח, מייצר חלציך וכו' וכו'. כל מה שאני אומר נתקל באיזשהו... לא יודע מה, אני כבר הרגשתי שאני לא יכול יותר. אמרתי לו, סליחה, אני כבר לא יכול יותר. נפלתי על השולחן שם, התפרסתי לבכי, כל כך קשה, כל כך קשה, אתה מדבר, אתה מדבר, אתה לא שומעים. זה היה כל כך קשה, בכיתי ובכיתי. וכשנאלצתי לרוץ הביתה כדי ש... בבית דאגו מה קורה איתי. היה לי סיטואציה אחרת, שפתאום ראיתי בעיני רוחי רן בליצר, שרון אלרועי פרייס, דן אריאלי, אנשים כל כך מתורבתים, יודעים לדבר כל כך מציגים את המצב, כמה שהחיסונים חשובים, מדברים כל כך בצורה משכנעת, כל כך קונה את הלב, אמון, ואתה יודע שזה הכל שקר וכזב, הם יודעים, הם חלק מזה, הם חלק מהמאפיה, הם יודעים מה שהם עושים, הם מוסכים אנשים, והם מדברים כל כך יפה, מילים כל כך יפות, וחשבתי בליבי פתאום, רגע, וכאן אצלנו זה לא אותו דבר. מילים כל כך יפות, תוירה, רק תוירה, ובינתיים. מי יודע מה קורה לנו, מה קורה לילדים שלנו. שפכתי את ליבי לפני מישהו שקשור שם לישיבה, והסברתי לו, וביקשתי שיעזור לי. אולי כן, שיכניס אותי לרגשו. והלוך ושוב, ואני מסביר לו שהם לא שומעים, הם לא שמעו, הם לא שמעו, דומי תורה לא שמעו. אז בסופו של דבר הוא אומר לי, אחרי שיחה מאוד ארוכה, אני אמרתי, תשמע, אתה חייב לעשות משהו. אתה לא יכול ככה לעשות, אתה רואה כמה זה רציני, תבדוק, תעשה משהו. אז הוא אומר לי, אבל אחרי הכל, אני אגיד לך יואב, אני רואה שרוב מניין ובניין של גדולי ישראל אמרו לקחת החיסונים. כבר לא יכולתי יותר. אני מסביר לך חצי שעה שהם לא שמעו את הצד השני. רוב מניין ובניין של גדולי ישראל אמרו לקחת. לא יכולתי, תרקתי את הטלפון, הצטערתי על זה אחר כך, כי אני יודע שבמצבים כאלה מצפים לא לעשות את זה. אחר כך זה מביא נזק, אבל יש גבול קשה, קשה כל כך, וזה מה שכואב לי. אני מקווה שעכשיו אני לא מדבר על אנשים שעושה את כל מה שאני מסביר, אחר כך יגידו, אבל חוב מניין ומניין של גדולי ישראל. אני מקווה להתייחס בצורה קצת יותר עמוקה לכל הנושא הזה, שמה שקורה בציבור שלנו זה לא כאן המקום אין את הזמן, וגם לא בטוח שבשלב זה יהיו אנשים שיוכלו לשמוע. ומה שדיברתי עד עכשיו, אני יודע שהרוב, הרוב לא יוכלו לשמוע, אבל אני מקווה שיהיו בודדים שישמעו וילכו עם זה. עד עכשיו דיברתי על אמונה בגדולי תורה, אם הם אמרו, אל תיקח את החיסונות. מצאתי עוד אמונה, אמונה אחרת. רב מאוד חשוב, שאני מאוד מעריך אותו, שאצלו זה לא הנקודה, אני עכשיו שומע לגדולי תורה. אצלו יש את האמונה שמה שמשרד הבריאות אומר זה נכון, הם הממונים על הבריאות, מה שהם אומרים זה נכון. היה לי כבר מזמן איזו בעיה של אם מותר לי לנסוע עם רכב שמזהם את האוויר יותר מהתקן. למה? בגלל שאני כמעט ולא נוסע, אז למה? בשני מטר שאני נוסע, אני מזהם הרבה פחות ממה שרכב תקני בשנה. מה שמשרד הבריאות קובע, זהו זה. וזה כבר התחיל עוד בזמנו, אני זוכר, מה שמשרד הביטחון אומר. יש התקפת טילים, יש בעיה של נשק כימי, אז צריך לגלח את הזקנים, אז מגלחים את הזקנים, מה הפירוש? מאמינים. אמונה עיוורת, ממש ציונית. אם הממשל אומר, אז זה נכון, איך אפשר להאמין ככה? אני אומר לו, אבל תשמע, זה מאפיה, אני אוכיח לך שזה מאפיה, אז איך אתה מאמין למאפיה? לא עוזר שום דבר. רבותיי, עכשיו בני החמש על הקו. אל תשלחו ידכם אל הנער. מה הם צריכים את החיסונים האלה? יש בכלל קורונה, הקורונה כבר דרך אז, הם מסבירים לכם, לא יכול להיות שיבוא גל חדש, אז אולי יבוא גל חדש, אז עכשיו תחסנו אותם, שגם אם יש גל עכשיו, שהוא קיים, ודאי שהם לא צריכים אותם, כי הם כמעט ולא נפגעים מהקורונה. והם מביאים לכם את האחוזים, אלפיות האחוזים הבודדים שקיבלו איזה משהו פוסט קורונה, שזה גם לא מי יודע מה, זה בטח לא מה שאפשר לקבל מהחיסונים, ואולי זה יגן על הזקנים, וכל מיני בובי מייסס, ואתה רואה שהתקשורת והממשלה מטלטלים, תרוצו להתחסן, זה האג'נדה הקרובה שלהם, תוך שבועיים הם מתכוננים להתחיל, ואנחנו צריכים להיערך על זה. רבותיי, אתה חייב לבדוק, אתה לא יכול לשלוח את הבן שלך, בן החמש, לקבל את הזריקה הזו בלי שאתה תבדוק. אתה לא יכול לסמוך, ואפילו אם יצא פסק של גדולי ישראל, תקשיב למה שאני אמרתי. האם באמת זה ככל אשר ירוחה? האם הם שמעו? תנסה לבדוק. אל תסגור אותי בגלל שאני אומר מילה שאפילו גדולי ישראל יגיבו. אתה לא יכול לעשות. תבדוק. ואני מבקש מכל מי שיתחיל עכשיו להשמיץ אותי, שישמע את כל השיחה הזאת מההתחלה ועד הסוף, ולא רק ייקח את הקטע שנוח לו. במפורש קיים כאן, תגיד מי אני ומה אני, במקום שאין איש, יהיה איש. אנחנו רואים שאף אחד לא מוכן לעשות את זה, כולם מתחמקים מהתפקיד הזה. נכון, אנחנו כבר מדברים. יש מדברים, אנחנו כבר קוטלגנו. אז אנחנו כבר זזנו הצידה. תבוא אתה שעוד לא קוטלקת, עם עוד אחד ועוד אחד, יבואו 5-10 ויבואו אל הרבנים ויגידו, תשמעו מה קורה כאן, זה יכול לעשות מהפכה. עכשיו אני רוצה להגיד לכם עוד דבר. אין לכם מושג כמה השעה הזאת מאיימת, כמה היא קשה. ואין לכם מושג כמה צודקים אלו שאומרים, בתור צרות שהם לא עושים שום דבר, לא רוצים לעשות שום דבר, הם מבינים את השואה, אין לנו כוח נגד כל המיליארדים והשליטה שלהם, אין לנו כוח. בדרך הטבע אין לנו כוח. זה המן קשה מדי. אבל יש לנו את הכוח של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יכול נגדם. אנחנו אולי לא, אבל הקדוש ברוך הוא יכול נגדם. אבל בשביל זה הוא רוצה שאנחנו נעשה משהו, שנעשה משהו. הוא רוצה מאיתנו תשובה. מהחילונים? הוא רוצה שיפנו לקדוש ברוך הוא, שיבינו שסוף סוף יש את הקדוש ברוך הוא. זה המסירות נפש שהוא דורש מהם. אבל גם מהחרדים, לפי דעתי, הוא דורש את המסירות נפש. קודם כל לתקן את כל העיוותים, את זה מה שיש בנושא האמת. אנחנו לא אמיתיים בהרבה דברים. צריך לתקן את העיוותים האלה. ואז אולי נזכה לזה שהקדוש ברוך הוא ילחם באותה מאפיה עולמית. אם קשה לך לשמוע את כל מה שדיברנו עד עכשיו, אז אולי תתמקד בדברים אחרים. יש כל מיני נקודות, כל אחד מספיק. תקרא מה זה חברת פייזר. אני מדבר על מאפיה, זה חברה מאפיונרת. כבר שנים, חברה מאפיונרת. נכנסה במיליארדים של דולרים, בבתי משפט אמריקאים, בעשרות מקרים של גרימת מוות, נזק, שכרות רופאים, כל מה שתעלה על הדעת. תסתכלו איך רואים כאן בבירור מעבר לדיקטטורה. נלחמים באלה שמתנגדי החיסונים. בלי שום עניין של בריאותי, שלא ייכנסו לפה ולא ייכנסו לשם, משום לא קיבל חיסון. למרות שהמחקרים מראים שמי שמחוסן יכול להדביק באותו סיכוי כמו מי שלא מחוסן, אבל אתה תיכנס ואתה לא תיכנס. זה במפורש מלחמה בלא מחוסנים, הם אויבי האומה. הם אלה שיודעים בעצם על המאפיה, חלק מבינים, חלק לא מבינים, אבל הם מפחדים מהחיסונים. והם הסכנה נלחמים בנו, בכל העניינים של התו הירוק, במיוחד אם אתה תומך בזה, אתה משתף פעולה עם הדיקטטורה הזאת. היה כדאי אולי לקרוא את מה שכתב הטלוויזיה המפורסם ערד ניר. לפני איזה שבוע הוא כותב ככה: בליץ חיסון הילדים במדינת ישראל החל. זה קרה אתמול יום שלישי לקראת חצות, ברגע שהסתיימה ההצבעה של הוועדה המייעצת למינהל המזון והתרופות בארצות הברית. אז התחיל הבליץ התקשורתי. הבקבוקונים המיועדים לילדים עדיין לא נמצאים כאן, גם זימונים עדיין לא נשלחו, אבל כמיטב המסורת של אשפי הספין, הזרקה כבר החלה. הזרקת המסרים לרשתות החברתיות הועברה תוך דקות בסיום ההצבעה, הודעה לפי ועדת המומחים וכו' וכו'. היא המליצה על ערב לא התנגדות על מתן חיסונים נגד קורונה בקרב ילדים בני 5-11. עם בוקר הודיע לשכת ראש הממשלה שבעקבות המלצת מנהל המזון והתרופות האמריקני, ראש הממשלה יערוך היום דיון בעניין חיסון הילדים בישראל, הכל דחוף, מהיר, בהול וכו' וכו'. כדאי לקרוא את המכתב שלו עד הסוף. כדאי אולי להיזכר בניסיונות שעשו על 600-800 חיילי צהל לפני, נדמה לי, ב-1999. אנטרקס, זה אנטרקס מהם על העולם, תהיה פצצת אנטרקס, ואז מי שיהיה מחוסן הוא זה שינצל. ובאו לחיילים תמימים ביחידות מובחרות, ידעו שהם הפטריוטים, והסבירו להם כמה זה פרויקט עולמי, לאומי מאוד מאוד חשוב, ואתם תנצלו אם יהיה לכם את החיסון, רוצים לעשות את החיסון עליכם, אבל זה מאוד מאוד סודי, לכם תחתמו על סוד, אם אלה לא יכולים להתאז עם ההורים שלהם. והיו הרבה שהתפתו וקיבלו את זה, ואחר כך היו נזקים גדולים, וכמעט בכל מקרה הרשויות התנערו, לא, זה לא מזה, מה פתאום, זה לא קשור לאנגליה, ניסוי, הכל היה חסוי, וזה מאוד מאוד דומה למה שהולך היום. ניסוי על בני אדם, על חיילים של האנטרקס. עוד נושא מאוד חשוב. הבית חרב בגלל שנאת חינם, ואנחנו עכשיו מרבים בשנאת חינם, והעניין הזה של החיסונים מאיץ את הדבר, נוצרת כאן שנאת חינם, מסיתים כל הזמן נגד אלה שלא מתחסנים, נלחמים בהם, בוודאי באלה שמדברים בפועל. כמה שנאת חינם זה גורם. כמה מקרים אני כבר שמעתי, אנשים צדיקים שלוחמים על האמת, רוצים לה... רגע, השנה אתה לא יכול לקבל גמח, אני מצטער, הגמח שלי אין כל כך כסף. והוא הבין שזה בגלל שהוא עכשיו נגד החיסונים, הוא רוצה. זאת ההסתה, זה מה שהוא קורה. ועכשיו מלבים את זה, התקשורת מלבה, משרד הבריאות מלבה, מאיימים על בכירים במשרד הבריאות, ברצח. איזה אנשים נוראים אלה, מפיצי הפייק ניוז, רוצחים. זה לא מלבה שנאה. ואם תשאלו אותי, אז הייתי מאמר שרוב הסיכויים שהאיומים האלה כמעט לא היו ולא נעברו, שזה הכל פייק ניוז שלהם, ידעו שאם הם יוצרים את הבלגן הזה, אז הנה הציבור פתאום נגד מפיצי הפייק ניוז שרוצים להרוג עובדי ציבור מסורים, והנה יש עכשיו הזדמנות בשביל לערוך אולי חיפושים נגד אנשים שמאיימים על חייה של... לא רוצה אפילו להזכיר את השם, כי אמרו לי שמי שהיום מזכיר את השם הזה, אז יכול להיות שיתפסו אותו מחר, בגלל שהוא איים עליה, אבל לא רוצה אפילו להזכיר את השם. וחשבתי סתם ככה, שנגיד שבאמת לא יצייר שכן יש אחד כזה שאיים, ונגיד ייקחו אותו עכשיו למשפט ויעדו לו בו, הייתי מאוד ממליץ לו לבוא ולהגיד, תשמעו רגע, עזבו לרגע בצד, אבל בוא תשמעו. איימתי, לא איימתי, אבל בוא תשמעו את העובדות, למה אני אומר שהיא רודפת? בוא תשמעו את העובדות. זה הנקודה החשובה. תשמעו את העובדות, תדונו בעיקר. אבל אתם חושבים שאם יהיה איזה משפט, אז בית המשפט יהיה מוכן לזה? גם היום בית המשפט קנוע להם. אני רוצה עוד... להתקרב לסיום, להיזכר בילדותי בסיפורו הנפלא של הנס כריסטיאן אנדרסן, בגדי המלך החדשים. באו שני נוכלים ותפרו למלך בגד מחוטי זהב והכל, בגד פילי כזה, אבל יש את התכונה שרק חכמים רואים אותו, מי שטיפש לא רואה. ואז המלך הולך ערום כביום מלבדו ב... במצעד ההכתרה שלו, וכל אחד מפחד להגיד שהמלך ערום, כי אז יבינו שהוא טיפש, הוא לא רואה את הבגד, עד שילד אחד צועק, המלך ערום, ואז כל הציבור פורץ בצחוק, המלך ערום, המלך ערום, היה בזכות אותו ילד שצעק, המלך ערום. מה הבעיה שלנו? אנחנו צועקים היום, המלך ערום, כל הממשל וראשי הממשלה, הפוליטיקאים, משרד הבריאות, זה הכל ערום, זה הכל בלוף, זה כזב. אנחנו צועקים, המלך ערום. אבל אנשים לא רואים שהוא ערום. אם רואים שערום בפועל, אז צוחקים, אבל הם לא רואים שערום. למה הם לא רואים שערום? כי הם לא רוצים לראות. זה מזכיר לי סתירה שכתב אפרים קישון בזמנו. בא אליו, בוקר, חבר, שמע, שמעת את החדשות? מה, לא שמעת? מה קרה? פוצצו את בניין ההסתדרות. וואו, למה, איפה, איך זה יכול להיות? פוצצו, איך זה יכול להיות דבר כזה? תשמע, מקור מימן, אני יודע, פוצצו את בניין ההסתדרות. אומר לו אפרים קישון, תשמע, בסדר, אני הולך רגע לפתוח את החלון לראות, הבית שלי רואה את בניין ההסתדרות. מה, אתה לא מאמין לי? אתה לא... ברח בינו, פתח את החלון, בגן ההסתדרות, ברוך השם עומד, אנטילו. בוא תראה, אני לא בא, מה אתה מבלף אותי, לא יכול להיות, תופס אותו בכוח, אומר, הנה, אתה רואה את בניין ההסתדרות. וואי, המנובלים האלה, כשלעצמם הם יכולים לבנות בית תוך יום אחד. איפה לפעמים צריך להביא בכוח את בן אדם כדי לראות. אז כאן כשצועקים, אנשים לא אומרים המלך ערום בגלל שהם לא בודקים. צריך לקחת בכוח. אם אתה תראה, תבדוק את העניינים, כולם יתחילו לצעוק המלך ערום, מלך ערום, זה הכל בלוף, הכל כל כך ברור. רק צריך לפתוח את העיניים, לראות, להסכים ללכת להסתכל. יכול להיות שיש כאן מהלך, זה לא יכול להיות, זה בטוח. מהלך אלוקי של סמיות עיניים, לא רואים, עיוורון, אנשים לא רוצים לראות, לא רואים את האמת. ולצערי הרב, יש בינינו, בין אלה שיודעים את הסכנה של החיסונים, כאלה שאומרים, זה גזירת שמיים, אתה רואה שזה גזירת שמיים, אנשים לא שומעים, אי אפשר לדבר, כל אחד אומר לי, אני לא יכול לדבר, מה אתה רוצה ממני? אני מדבר, מי שמוכן לשמוע, אני מדבר, ככה אני לא מדבר, יש המון כאלה. ואז הם אומרים, יש גזרת שמיים, אז אני פטור מלעשות, זה גזרת שמיים, אני לא צריך לעשות שום דבר. אני חושב, זה מאוד לא נכון. גזרת שמיים, שיש כאן עתימות, שלא שומעים, אבל זה לא משחרר אותנו מההשתדס שלנו לעשות את זה, אני עכשיו עושה את ההשתדס שלי, והקדוש ברוך הוא יעזור, הוא יחליט פה, אם זה יעבוד או לא יעבוד. שם יעזור שיחליט שזה כן יעבוד. אם לא הייתי, מישהו אחר שיצליח עוד יותר טוב. אנחנו צריכים לתקן. אנחנו צריכים לראות מה אנחנו נתקן. התחלתי שהיום חפה בחשבן, 30 יום לפני הרגל, דורשים בלחות הרגל, הרגל זה חנוכה. 30 יום לפני החנוכה אנחנו צריכים להתחיל לחשוב על חנוכה, על מסירות הנפש, הייתה אז לחשבונאים, להציל את עם ישראל, היא שהצילה את עם ישראל. היום גם נדרש מאיתנו מסירות נפש, לבוא ולשמוע את האמת, לבוא ולראות שלפעמים דברים שהכניסו לנו בילדותינו הם לא כל כך מדויקים. לברר, לשמוע, ללכת עם האמת, זה גם מסירות נפש, זה מסירות נפש שצריכים איתנו היום. תודה רבה ולהתראות.